שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. כל המאזינים וכל השומעים בארץ ובחוץ על הארץ. אנחנו היום נשוחח על נושא שמעסיק את כולנו, והוא מלווה אותנו בפרשיות האלה שאנחנו מלווים על ידם. מרגלים, קורח, הנושא ששמו מגיעות אישיות. ובפרט נגיעות בלתי מודעות, והסכנה הגדולה כשאין מודעות לנגיעות הסמויות הללו, ומחליטים כביכול כולנו אובייקטיביים, כולנו ממש נטולי כל צד אינטרסנטי, מה שנקרא היום אין שום ניגוד אינטרסים, ושופט שטוען בצורה חד משמעית, אני ממש מרגיש אובייקטיבי לחלוטין, למרות שאני שייך מבחינה מגזרית לצד אחד, אבל אני מסלק וכביכול יש לי מחסן ששם אני שם את כל השקפות החיים שלי, ושם אני שם את כל האג'נדות שלי, ואת כל הקליטות והצפיות שאני צופה בתקשורת מדי יום ביומו בביתי, וכשאני מגיע לכס השיפוט, אני ממש דן לגופו של עניין, נטול כל נגיעה ושייכות בשיא האובייקטיביות, והוא אומר את זה עם שיא האמונה. ועל הנושא הזה היינו רוצים לשוחח, שהוא נושא שהוא בעצם הווייתנו, בעצם האלף בית של המבט של יהודי, לחשוד בעצמו, אולי הוא מוטה, אולי הוא שייך לצד מסוים, אולי הוא מחליט החלטות כתוצאה מכך שנוח לו לקבל את אותה המסקנה. אשרה וטוב לו למי שחי עם ביקורת עצמית מתמדת. שמה יש עוד צד, שמה ראוי להתייעץ עם גורם שלישי, ולחשוד בעצמי, אולי אני לא בדיוק חותר לאמת, למרות שבמודע אני באמת מתכוון ורוצה לחתור לאמת, אבל האדם הוא מציאות מורכבת ביותר, מרובדים על גבי רובדים בנפש, חלקם הלא קטן הוא תת-הכרתי, והוא משפיע על קבלת ההחלטות. קשה לי לשכוח את אותה אמירה של עורך דין בשם יעקב ויינרוט, זיכרונו לברכה, שהיה יהודי ירא שמיים במובן של ממש קיום, דקדוק, רצון, להיצמד לתורה, להיצמד להלכה, להיצמד לרצון חכמים, עם אהבת תורה. ובאחת ההזדמנויות שהוא רעיין באיזשהו יומון חילוני מאוד מרכזי, העיתון הנפוץ, והוא אמר שם דבר, והוא זרק את הדבר הזה עם סיכון עצמי שהוא יועמד לתביעה. והוא רצה בתביעה הזו, כדי שתוכח אחד ולתמיד האמת. הוא טען כך, הוא אמר לאותו מראיין חילוני, כמשפטן בכיר, אם לא בכיר משפטנים בארץ, אבל ודאי בשורה הראשונה של הפרקליטים והמשפטנים בארץ במדינת ישראל, הוא אמר כך, שמגיע אליי למשרדי, יהודי, שמבקש שייצג אותו באיזשהו נושא, ואני רואה שהחזות שלו היא חזות חרדית, אני אומר לו, תראה, אני מוכן לקבל את התיק הזה לייצג אותך בתנאי אחד ויחיד. שאתה מביא פתק מרופא, שאתה מנוע מלהגיע לדיון באופן אישי, מסיבות רפואיות כאלה ואחרות, ואתה נאלץ להסתפק בעורך דין שמייצג אותך. אחרת, אם אתה תבוא באופן אישי, אני לא רוצה לקבל את התיק, משום שאני בטוח שאני אפסיד ולא אצליח להוביל אותך לזיכוי או להצלחה בתיק. הוא אומר לי לאותו עיתונאי שמרים גבה, כן, אדרבה, אני מוכן שיוגש נגדי תביעת דיבה, יש לי עשרות אם לא מאות תיקים, כשהנושא היה אותו נושא, אצל אותו שופט, עם אותם סעיפים, וכשהנתבע הוא התובע, היה עם חזות חרדית, זקן, פאות, כובע עגול, מעיל, חליפה, יצא חייו, וכשהנשוא התביעה או הנושא, היה עם חזות שאינה כזו, יצא זכאי. השופט לא מתכוון או כן מתכוון, החוק הוא די אלסטי, ניתן לפרשנויות שונות, ניתן להפעיל את הרצון ולמצוא תמיד את הסעיף הנכון שיצדיק משפטית את אותו רצון שיש לאותו שופט. לצערי זה המצב, תקרא לזה באיזה שם שתקרא לזה, אנטישמיות, אנטי-יהודיות, אנטי-חרדיות, אינני יודע, אני לא מכיר, אני אומר לך נתונים שמלווים אותי עשרות שנים. ולכן, אם יהודי חרדי, בעל חזות חרדית, מגיע לבית משפט, באופן תת-הכרתי, השופט מתביית על סעיפים ונקודות שמביאות אותו, והוא מנמק סיבות לגמרי אובייקטיביות, בעלות צד אחד בלבד נגדו, ועל כן, אינני רוצה להפסיד בתיקים שאני מייצג, אז אני מתנה עם אותו לקוח בעל חזות חרדית, אם אתה רוצה שאני אקבל את התיק, בבקשה, אל תופיע אישית בבית המשפט. רבותיי, הדבר הזה הוא לא פשוט, הוא כתב אישום חריף, הוא דבר שמצריך התבוננות רבה, הוא דבר שמקבל פנים במדיות רבות, יכולים לשמוע כתבה שכביכול אמורה להיות לחלוטין ממלכתית, אובייקטיבית, שבאה לסקר נתון, ואתה מרגיש לא על כל שורה, על כל אות, עד כמה שעורך הכתבה, מגיש, המראיין, עד כמה הוא מוטה. עד כמה הוא מסביר פנים למי שהוא חפץ בעיקרו, ועד כמה הוא מחמיץ פנים ותוקפני למי שאינו חפץ בעיקרו, עד כמה האג'נדה שלו מסתתרת, וכשיהיה דיון באגודת העיתונאים, בדיון משמעתי או דיון ברורי, זה יישמע לחלוטין כביכול בלי הוכחות חד משמעיות. אבל כיוון שאדם מורכב מחיישנים עדינים ביותר בנפש, הוא מרגיש לאן הרוח נושבת. לשומע, המוטה לא מרגיש, הוא נמצא בתוך המוטות שלו. ועל כן יש כאן צורך ללבן את הסוגיה הזו ולהבין כיצד ברא הבורא את נפש האדם, כיצד הוא חינך אותו לעמוד מול התכונה הזו, ולכן בוא נפתח במרגלים. יצאו 12 אנשים שהיו גדולי עולם, כולם אנשים ראשי בני ישראל הימה, ראשי בני ישראל. דייקו כבר המפרשים, לא כתוב ראשי אלפי ישראל, בני ישראל, סודות נוראים, גלגולים של השבטים, פשוט הגיעו והיו אפילו גדולים, לפי דברי הרמב"ן שרישומם ולפי סדר גדלותם, גדולים מכלב בן יפונה, למטה ראובן שמוע בן זקור, למטה שמעון שפט בן חורי, גדולים יותר מכלב בן יפונה ומיהושע בן נון. מה קרה? מה קרה? ראיתם את מעמד הר סיני, ראיתם את עשרת המכות, ראיתם את מערכת קריאת ים סוף, חוויתם כבר את מערכת המן שיורד לכל אחד למאות אלפי אנשים, ענני כבוד. זאת הבעיה לטפל במדינה מבוצרת, בענקים, אפס, כי אז העם הזה לא נוכל, מנוע כפי שאומר הרמב"ן, אנחנו מנועים מלנצח אותם. שכחתם את הבורא? הוא אמר לכם בואו רושו את הארץ, בבקשה, כמו סעודה מוכנה. רש"י אומר שם בדברים, פרק א', בתחילה, בפסוק ח', בואו רושו את הארץ, מלמד שאלמלא חטאו במרגלים לא היו צריכים בכלל לכלי מלחמה. הבורא הזמין אותם, בואו בבקשה, וכמו שהגרגשי ברח, כל ה-31 מלכים היו אמורים לברוח, וזה המקום שלי שחיכה לכם 2488 שנה. מה, אתם לא סומכים עליי? לא מספיק יש לי קרדיט אצלכם? מה זה? מדוע הם מחלישים את לב העם? רבותיי, הנה הנגיעות. בבקשה, תת-הכרתי. יש נגיעות לצד הזה, נגיעות לצד אחר. יש נגיעה שכולם יודעים אותה, אומרים חז"ל, איבוד התפקיד, אני צריך שיהיה לי תפקיד בכיר, בתאגיד השידור, במערכת המשפט, קידום, במערכת שונה כזו ואחרת, אפילו במערכות שהן כביכול לחלוטין תורניות, יש רצון לאדם להתקדם, להיות ולהחזיק במשרה רמת מעלה, שנותנת הרבה כסף, הרבה כבוד, וכל מיני פיתויים נוספים. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. אל תחשב שמכיוון שהוא כל כך צדיק, אז אין לו יצר הרע. מי שאין לו יצר הרע, סיים את החיים. רק מי שיש לו התמודדות חי. מתי הוא מפסיק את ההתמודדות? כשהוא מת. במתים חופשי. כיוון שמת אדם, נעשה חופשי מן המצוות. אותם נשיאים ידעו שהמשרה הזו של נשיא שבט מתבטלת בהגיעם לארץ ישראל. הנשיאות הזו של שבטים קיימת במדבר בלבד. ברגע שמגיעים לארץ ישראל, מתמקמים בבית המקדש בירושלים, זהו זה. אין את המערכת הזאת של המסעות עם הארון ברית השם באמצע, עם המשכן, מחנה ישראל, מחנה לוויה. יש מערכת קבועה בירושלים עיר הקודש עם כל עשרת הקדושות שמפורשות במשנה, עשרה קדושות הם, עד שמגיעים לקודש הקודשים, שהוא המקום הקדוש ביותר בעולם. שער השמיים. ממילא, כיוון שההגעה לארץ ישראל, אומר רבינו שמעון בר יוחאי בספר הזוהר, תגרום לביטול המשרה, יש עניין לפעול כדי להישאר במשרה. מה עושים להישאר במשרה? נשארים במדבר. יש שם המצב רוחני עליון. ולכן, מדברים נגד ארץ ישראל, כדי לגרום הישארות במקום, ואז המשרה ממשיכה להניב את פירותיה. אם תשאל את אותו מרגל, שמוע בן זקור או שפט בן חורי, או נחבי בן ופסי, תגיד לי, נחבי, זה מה שהתכוונת? לכן דיברת ואמרת אפס כי העם, אז העם, אז העם הזה, והתכוונת שלא נוכל, מה, באמת רצית להישאר בג'וב שלך ולא? חס ושלום, אם היינו רואים אותו היינו עמומים, אולי מלעמוד במחיצתו. אבל זה עובד, זה משפיע על ההחלטות. נגיעה נוספת מפורשת בדברי הבעל התניה בספרו תורה אור על הפרשה בפרשת שלח. זה נגיעה מאוד דתית שנובעת ממניעים מאוד גבוהים ו בעלי רצון לקרבת השם. עם ישראל במדבר זכה לעונג רוחני שלא ניתן לתאר אותו במושגים של כל אדם בעולם, ביותו קרוב לבורא בשלושת המנגנונים של באר מרים, מן וענני כבוד. אין אפשרות לתאר את מה שאומר דוד המלך בתהילים, ואני קרבת אלוקים לי טוב. רק לקבל מושגים, כתוב בדברי רב חיים ויטל, תלמידו המובהק של הארי הקדוש, שהיה מוסמך מטעמו, לגלות את כל סודות הפנים והנסתר והקבלה ותורת הסוד. שהוא כותב לפני שמתחיל את דבריו בכתבי רב חיים ויטל, אומר הארי הקדוש, מורי ורבי, לפני שגילה לי את סודות הקבלה. לקח אותי בספינה קטנה בימת כנרת, באגם ששמו כנרת. וכידוע בכנרת שם נגנזה בעירה של מרים. וכמובן הארי הקדוש שכל רז לו הניסלי יודע הכל, יודע איפה זה גנוז. והגענו במרכז האגם באיזה מקום שם, אומר לי הארי הקדוש, פה נמצאת בעירה של מרים. לקח כוס, מילא אותה בכמה טיפות מאותה בעיר שגנוזה שם, אמר לי רבי חיים, תשתה. שתיתי, ונפתחו בפניי כל מעיינות החוכמה. ואז הוא התחיל ללמד אותי את כל תורת הקבלה. זה מכמה טיפות כל תורת הסוד שברשותנו. נדמיין לעצמנו הסבים והסבתות שלנו, כולל אותם נשיאים, שלא שתו כמה טיפות, אלא זה היה המשקה שלהם 40 שנה. משנת 2448 לבריאת העולם, עד 2488, שהסתלקה מרים שבזכותה היה את הבאר, חזרה בזכות משה, ונפסק כשמשה רבינו הסתלק. ענני כבוד, מציאות רוחנית של שבעה עננים שמקיפים אותם מארבע רוחות השמיים, שהם ניתנים למישוש, הם היו סוגרים עליהם מפני חיות רעות, מפני שודדים, מפני כל מיני מראים בישין. ענן מלמעלה, להגן משמש, מדברית, משרב, משלג, מגשם. ענן מלמטה, ענן מספר 6, ליישר להם דרך. הם לא צריכים שום נעליים, שמלתך לא בלטה מעליך ורגליך לא בצק, כזה 40 שנה. ענן מספר 6, מארגן כיבוס של כל בגד. כל בגד מתחדש, מתגהץ ומתכבס יום יום. אין בצקות ברגליים למרות שהולכים 40 שנה במדבר. שמלתך לא בלטה מעליך. יצאה ילדה בת 4 ממצרים, נכנסה בגיל 44 עם 15 ילדים לארץ ישראל ולא החליפה בגד פעם אחת. הכל גדל עליה בשיא הטריות, בשיא הרעננות. שמלתך לא בלטה מעליך. ורגליך לא בצי כזה 40 שנה. ענן מספר 6, אומר האור שמח בספרו משך חוכמה על התורה, שום אמא לא הייתה צריכה להחליף טיטולים או להחליף חיתולים, לחבס בגדי תינוקות. הכל עשה הענן. ענן מספר 7, עמוד האש בלילה ועמוד הענן ביום, ליישר את הדרך, חברת צלילה. אף גוי בעולם לא יכול להגיע אל 5 מיליון האלה. 600,000 רק גברים מגיל 20 עד 60. נדמיין לעצמנו בתקופתנו, 2020, שהרדארים האמריקנים וכל מערכות הלוויין מגלים קבוצה של 5 מיליון אנשים מסתובבים בנפל. הולכים שם במדבריות הג'ונגל, ואין אפשרות להגיע אליהם. מי זאת עולה מן המדבר כתמרות אשן, אמרו אומות העולם. הנשקפה כמו שחר. מקום אחד לגבי דיני עירובין, סגור, ועם יתרו, חוצניק, רוצה פעם אחת להיכנס פנימה, צריך אישור מיוחד להיכנס למחנה ישראל שם. איזה תחושה רוחנית. אין מילים לתאר את העונג בקרבת אלוקים הזו. מן, מה זה מן? מן זה שכינה. אומר הרמב"ן ורבינו בחיי בפרשת בשלח. מן זיו השכינה שנתגשם ברצון בוראו. זיו השכינה, זיו השכינה. הם אכלו שכינה שהפכה להיות מגושמת ברצון הבורא. לכן 40 שנה זה לא נותן פסולת, לא צריך לצאת לשירותים, אין שום צד שלילי שגורם בהשתלשלות הנמוכה להוצאת הפסולת מן הגוף. לחם שנבלה באיברים. לחם שמלאכי השרת נהנים ממנו. לחם אבירים אכל איש. אין מושגים איזה גובה זה. זה פינוק מיוחד לתקופת האירוסין. זה נקרא בלשון הגמרא ביומה קלה בבית אביה, שהיא עדיין לא עברה לבית חמיה, כלומר היא עדיין מאורסת, איננה נשואה. זה פינוק מיוחד כאשר יישא האומן את היונק, לחזק את האמונה ולהחדיר את האלוקות ולהטמיע בנקבוביות העמוקות ביותר של כל נשמת ישראל לדורי דורות. 40 שנות מדבר. 40 זה זמן של יצירת הולד. בילד זה 40 יום, בעם זה 40 שנה. דור דעה. והמציאות הזאת חדרה להווייתם, ואחרי 40 שנה הגיעו לארץ ישראל, ושם אומר החתם סופר, כתבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. עד כאן תתחילו לחרוש ולזרוע ולקצור ולדוש 11 מלאכות הפת עד שיהיה לכם לחמניה על השולחן. זה מפסיק כשמגיעים לתקופת העשייה היומיומית. זה לא תכלית ככה לחיות תמיד, זה רק בבישול הראשוני ליצור את היציקה של היסודות של האמונה בהוויית נשמת כללות כנסת ישראל ב-40 שנה הראשונות להוויית העם היהודי, במסע הארוך שלו. הרגלים לא רצו להפסיק את זה, אומר בעל התניה בספרו תורה אור, השולחן ערוך הרב רבינו שניאור זלמן מלאדי. זכותו תגן עלינו. הם לא רצו להפסיק את הקרבת אלוקים הזו, והם ידעו שבהגיעם לארץ ישראל זה ייפסק. ונטעתם כי תבואו אל הארץ. ולכן פעלו פה הנגיעות, מה שנקרא ביידיש הפרומה נגיה, נגיעה דתית, נגיעה של רצון לקרבת השם. מי לא רוצה את הדבקות הזו? במפרשים כתוב שזה היה הניסיון של אברהם אבינו לעזוב את הביקור שהבורא עשה לו ביקור חולים לאחר ברית מילה שלו בגיל 99 ולעזוב את זה ולטפל בכמה ערבים ולהגיש להם כמה שניצלים. משום שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה. כתוב שם בכל המפרשים שקרבת אלוקים של וירא אליו השם באלוני ממרב, הוא יושב פתח העול כחום היום. זה עונג שאין לו קצה לקרבה הזאת של הנברא לבורא בגילוי הנבואי הזה. ואברהם אבינו יודע שהעולם הזה זה לא עולם של השגות ועולם של שכר, זה עולם העשייה, פה צריך לעבוד. עולם הגמול והדבקות זה לאחר המאה ועשרים. כאן צריך לעבוד, ולכן הוא עוזב את השכינה ואומר לבורא, אל נתעבור מעל עבדך, יש לי פה כמה אורחים, אני חייב להגיש להם. ואז הוא רץ, למרות שהוא זקן בן 99 שעבר ניתוח היום, וזה יום שלישי למילתו. המוטיב המרכזי שם בפעילות שלו זה לרוץ ולמהר. מהרו שלוש שעים כמח סולת, לושי והסיוגות, וימהר אברהם, מהרי. וירוץ אל הבקר, רץ אברהם, קודם הגיש להם חלבי, אחרי זה בשרי, בהתחלה חמה וחלב, לאחר הפסקה קלה, הגיש להם בשר רך וטוב, וכידוע לשונות של בשר שהם תבולות בחרדל. למה? משום שהעולם הזה הוא עולם של פעילות, עולם של לעבוד, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, לא היום לקבל שכרם ולא מחר לעשותם, אלא היום בעולם הזה לעשותם ומחר בעולם הבא לקבל שכרם. מכאן ידע אברהם אבינו, מה שהרבה שואלים, מניין אברהם אבינו עצמו ידע שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה? התשובה היא פשוט, פה זה עולם של עשייה, לא עולם של גמול ועונג רוחני של קרבת אלוקים. אם יש פה סיטואציה של כמה אנשים שצריכים עזרה, עוזבים הכל ועוזרים להם. מבקשים סליחה מהקדוש ברוך הוא, אדנות אל נא תעבור מעל עבדך. העונג הזה, המרגלים לא רצו להפסיק אותו. ולכן, זה גרם להם באופן תת-הכרתי, אומר הבעל התניה, לדבר נגד ארץ ישראל ונגד אפשרות הכיבוש וההשתלטות על המקום הזה, כדי שבסוף יישארו במדבר בקרבת אלוקים הגדולה הזו. בדברי רבותינו כתוב במקובלים שהמרגלים ידעו את מה שאלדד ומידד התנבאו במחנה שמשה מת ויהושע מכניס. כידוע, אלדד ומידד בסוף פרשת בעלותך התנבאו, ואחד הנבואות שהם אמרו, אומרת הגמרא, זה שמשה רבינו לא ייכנס לארץ ישראל, ומי שיכניס אותם לארץ ישראל זה יהושע בן נון. ומשה זה דרגה שמקבילה לפני חמה, זה מקור האור. בורא יתברך מעציל למשה, ומשה הוא אדון הנביאים, אבי הנביאים שרואה באספקלריה המהירה. ואילו יהושע הוא בחינת לבנה שמקבלת את אורה מהחמה. והם רצו להישאר בדרגה של משה על כל המשתמע. וכיוון שהם ידעו שהנבואה הזו היא נאמרה על ידם, לכן הם רצו להשאיר אותו במדבר ביודעם שמשה רבנו לא ייכנס לארץ ישראל. נגיע. כל כיוון. משרה, ג'ובים, רצון דתי. המסקנה והשורה התחתונה היא, אין איזון בהחלטה. זה גרם להם דברים שלא חלמו שיקרו כאלה דברים. להוציא דיבה על ארץ ישראל. הדבר הזה הוא בא ללמד אותנו, ולכן זה נכתב בתורה. אדוני, תחשוד בעצמך. איך אמר הרב אלישיב לאותו אבא של בחורה, שהתעניין על בחור עבור ביתו לצורך שידוך, והוא שמע שבחים שהוא למדן ושהוא ממשפחה מיוחסת וכל מיני שבחים רבים, רק פרט אחד קצת הטריד אותו, ולכן הוא הגיע למרן הרב אלישיב לשאול אותו מה דעתו על כך. הוא שמע שהבחור הזה לא לומד מוסר, לא לומד מוסר. יש בישיבות סדר מוסר משבע עד שבע וחצי, כל אחד מתבודד בחדרי רוחו, אם רבנו משה חיים לוצאטו בספרו מסילת ישרים, אם רבנו יונה בספרו שערי תשובה, או עם שאר ספרים, רוחות צדיקים, אבל עושה חשבון נפש, בודק את עצמו, איך הגאווה שלו, איך הקנאה שלו, איך הכעס שלו, איך התאווה שלו, האם הוא מטפל, האם... הוא דן יושב עם עצמו, ומעורר את עצמו. הבחור הזה, בזמן סדר המוסר, יוצא החוצה, להתעברר, לעשן, לקראת תפילת ערבית. שאר הדברים, הכל אקסלנט, מעולה, הכל מצוין. אמר לו הרב אלישיב, אני מציע לך לברוח מהבחור הזה ולא לקדם את השידוך הזה עם ביתך. למה? אומר, תראה, בחור שלא לומד מוסר, אף פעם לא חושב על עצמו, אולי הוא לא צודק. אין לו מנגנון שנקרא ביקורת עצמית. באופן הטבעי המולד, כל דרך איש ישר בעיניו. אדם הוא בטבע שלו אגואיסט. כך הוא נולד, אבל הבורא נתן לו את השכל, את התבונה, את הצלם אלוקים, כדי להשתמש בזה, ועל ידי לימוד התורה, הקשר לתורה, לבקר את עצמו, להיות כל הזמן, כמו שאומר המשנה ברורה בסימן א' באור החיים, חייב אדם ללמוד ספרי יראים כל יום. ומה שכתוב שהתורה היא תבלין ליצר הרע, אומר המשנה ברורה רבינו החפץ חיים, המלאך האלוקים של הדורות האחרונים, הכוונה היא תורת היראה. לימוד המוסר הוא התבלין. הבחור הזה לא רגיל ללמוד מוסר. ממילא, הוא תמיד חושב שהוא צודק. אז יקרה משהו בבית עם הבת שלך, תמיד הוא יאשים אותה. תמיד הוא יאשים את האחר. הוא תמיד צודק, בהשקפות שלו, בדעות שלו, במעשים שלו, בהתנהלות שלו. אין מערכת של ביקורת עצמית בכלל. זה מאוד יציק לבת שלך, לא כדאי להיכנס למערכת בעייתית כזו. תחפש בחור שלומד מוסר כל יום, אז הוא יתרגל מגיל קטן לבקר את עצמו. אולי אני דיברתי כבר שיש לי תאווה. אולי החלטתי כך משום שיש לי קנאות כלפי פלוני. אולי משום שאני אוהב לנוח או לישון יותר מדי, לכן קיבלתי החלטה לכלל לעשות את הפעולה הזו והזו. אולי אני נורא אוהב לזלול ולאכול, לכן אני הקלתי בקשרות הזו. ועוד ועוד ועוד. לפחות שיחשוד בעצמו. הוא לא מודע לזה בכלל. זוכרני שמורנו אביעזרי, הרב שח בעל אביעזרי, הגיע בזמנו לישיבת אור ישראל הגדולה, שהוקמה באזור תשמ"ב, למניינם 82, ונשא שיחה לפני תלמידי הישיבה. והוא אמר, אתם יודעים מה הבעיה המרכזית של העולם שפרק עול תורה, מה שנקרא העולם החילוני והעולם הלא תורני ישיבתי? ישנו כוח בעולם שהוא הכי פעיל והכי מרכזי, והם לא מודעים לו. הם לא יודעים מה זה יצר הרע. הוא מחזיק סמארטפון. לא, אני מחליט מה לראות ומה לא לראות. הוא לא מבין איזה כוח זה. קנאה, תאווה, כבוד, מדברים על דמוקרטיה, הוא אומר. מה פירוש דמוקרטיה? אני אעשה מה שבא לי. אל תגיד לי מה לעשות, רד לי מהווריד. רד לי מהזנב. למה הוא אומר את זה? כיוון שהוא באמת חושב שזה הדרך? פשוט נוח לו. והנוחות הזו מולידה את האג'נדה. מה זאת אומרת? מי לא רוצה לחיות בהפקרות? אבל לא נעים לומר, אני כזה ירוד ופחות, אני כזה בהמי. אז עושים מזה אג'נדה שלמה, תורה שלמה, אידיאולוגיה, יש לו תזות. מה זה דמוקרטיה? במובן הזה שמדברים עליו כאן. כל אחד שיעשה מה שבא לו. אל תכתיב לו. יהודי יודע, יש לי עיניים. אני לא רואה וצופה במה שבא לי. יש מי שנתן לי את העיניים הללו. אני לא יודע לייצר לא אישון, לא רשתית, לא קרנית, לא צינוריות של דמעות ולא שקית של דמעות. וגם לא את הדמעות עצמם. אין לי תמיסה במאה שקל. הבורא נתן לי תמיסה תמידית שהיא תגרום ללחלוכית על ההדשה כדי שלא ארגיש יובש ולא צריבות. לא זכותו המלאה להגיד לי מה הוא מרשה לראות ומה לא לראות? והוא עושה את זה כיוון שבא לו? הוא עושה את זה לטובתי. הוא אוהב אותי, לכן הוא נתן לי לב. אני לא יודע לייצר לבבות ולא לבלבים. יש לי עיניים, יש לי פה. ברור של מי שבא להפקרות, זכות הדיבור, חופש הדיבור, חופש ההשמצה, חופש... מה זה? אני שם רסן ולא מדבר את מה שבא לי. למה? כיוון שמי שנתן לי את הכישרון לדבר, את השכל, את החמישה מוצאות הפה, שהם שפתיים, שיניים, לשון, חך, גרון, מיתרי קול, לב, ריאות, הוא אומר לי, אדוני, תדבר דברים של פוזיטיב, לשמח אלמנות, לשמח יתומים, דברי אלוקים חיים, דברי תורה, דברי תפילה, דברי עידוד, דברי חיזוק, אל תרד לדיוטות ואל אל תציק, וגם אם הוא לא שומע, אל תאמר דבר שאם ישמע, זה עלול לצער אותו. לשון הרע, רכילות. כשאני אבוא לחדשות רשת פלוני ואלמוני, לערוץ פלוני ואלמוני, אדוני, אל תשדר כל דבר, יש אלוקים, הוא מכתיב מה מותר לשדר ומה לא. אדוני, זה דמוקרטיה פה, זכותנו לומר מה שבא לנו. שמעת? הוא נותן שם יפה, שם שמצטלצל קונוטציונית מאוד יפה, כשלמעשה הדמוקרטיה פירושו חופש ההפקרות, אני אדבר מה שמתחשק לי. ועד שיגישו תביעה דיבה, ועד שיוכיחו על בסיס משפטי שיש פה, ובכלל המושגים של לשון הרע בעולם של חול וחולין וחילוני, זה ממש לא מה שהבורא התכוון ללא לא תלך רחיל בעמך. אבק לשון הרע, שפה נקייה, על האוכל, אני לא אוכל מה שמתחשק לי בויטרינה של הקונדיטוריה, או באיזשהו אולם יוקרתי שהמנה עולה 350 ש"ח, או 350 דולר, כיוון שזה טעים לי ב-15,000 נקודות באותו רגע שזה זורם לי מאזור הלעיסה והבליעה לאזור הקיבה. לא, לא זה מה שקובע את החלטתי. יש מי שנתן לי מערכת עיכול, הוא נתן לי גם מטרה למה לאכול, כדי לקיים את הגוף הזה, לשים לו את החלבונים במינון הנכון, ואת השומנים, ואת המינרלים, ואת הוויטמינים, ואת הפחממות, ואני מתדלק את עצמי כדי שאני אוכל לקיים ונשמרתם לנפשותיכם ולקיים את גופי. ולזה אני אוכל את מה שהוא מורה לי, הוא יודע מה טוב לי. מעבר לסיבות הנוספות ולטעמים הסמויים, כפי שאומר רבינו הרמב"ן, שעופות דורסים וטורפים, הבורא אסר אותם בין השאר גם משום שזה מוליד טבע רע לאוכל והופך אותו למשהו מאוד ברוטלי. שלוחן ערוך יורה דעה, סימן פ"א, כתוב שאישה שהיא מניקה את הילד שלה ומחמת אילוץ רפואי, היא חייבת לאכול טרפות ונבלות. אז ההלכה היא ראוי שלא תניק את הילד באותו זמן, משום שאם היא תניק את הילד, אז החלב, כיוון שהוא מורכב מהמרכיבי מזון שהיא אכלה, וזה כולל איסורים של נבלות וטרפות, זה יוליד לילד בהמשך חייו טבע רע של אגואיזם, נרגנות, קשיחות, תאוותנות וכן הלאה. אז שתזכור מנקת, שמעת? יש מערכות שנובעות כל כולם מרצון להפקרות. אמר לנו הרב שחז שם בישיבת אור ישראל, זה משהו מזוויע בכל התנהלות העולם, חוץ מקבוצה של בני תורה ששקועים בעולם התורה והמוסר, כל השאר מקבלים החלטות בנושאים של זוגיות, בנושאים של עם מי להתחתן לפעמים אפילו. משהו חיצוני מושך, אותו או אותה, נראה טוב, בעל ממון, בעל כסף. אדוני, אתה לא קולט שההחלטה נובעת מרצון לכסף? מתאווה למראה מסוים? זה שיקול שצריך לעמוד בקריטריונים של חיים שלמים? כך אמר הרב שח, מהדבר הכי גדול בעולם, נגיעות, הם לא מודעים לזה, נגיעות. אדם גדול פירושו, אין לו שום נגיעות. מטרתו היא אחת, רצון השם יתברך. אני פלסטלינה של אלוקים, שצריך לרחם על כאן ציפור, אני מרחם על כאן ציפור. ולא תיקח האם על הבנים, אלא שלח תשלח את האם ולאחר מכן את הבנים תיקח לך. ושצריך לשסף המלכי, אז אני שמואל הנביא, וישסף שמואל את הגג בגלגל. ואין רגשות, אוי, מה זה? אני הרי בא וגדלתי בארץ ישראל, איך פה לא, איך מונעים אותי מלהיקרא יהודי? מה זאת אומרת? אני גדלתי פה ובתור ילד. אדוני, יהודי זה נושא רגשי. יש קריטריון ברור מה נקרא יהודי. כיוון שמגיל קטן כבר לימדו אותה בגן סמלים, אז ממילא מה פתאום חודרים לי לחיים ורוצים לברר את יהדותי? מה זה? איך עושים לי דבר כזה? אני לא מתחברת לזה. זה שיקולים לאדם בר דעת. קורח, אותו סיפור, לא נרחיב עכשיו, מחמת קוצר הזמן. קורח שפיקח היה. קורח מתואני ונושאי הארון היה. קורח שהוא נין ונכד ללוי, ליעקב אבינו. איך הוא ממריד את העם נגד הבורא, נגד משה, בעצותם על השם ועל משה? איך? תת הכרתי. הוא מקנה בבן דוד שלו אליצפן בן עוזיאל. למה בן דודו אליצפן בן עוזיאל קיבל את המשרה של נשיאות שבט לוי ולא הוא? הרי יש ארבעה בנים לאותו קהת בן לוי. מי הם ארבעת הבנים של קהת בן לוי? אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. אמרם, בתור בכור של קהת, קיבל את הכיבודים שלו. כהן גדול, אהרון בן אמרם, משה רבינו, עכשיו התור שלי, אני הבן של יצהר. מה פתאום משה רבינו מינה את אליצפן בן עוזיאל? עוזיאל הוא דוד שלי, ואליצפן זה בן דוד שלי, אליצפן הוא הקטן, מה זה פה? הוא פשוט מקנה, אבל הוא יגיד לכל הציבור שהאג'נדה שלו נובעת מקינה בג'ובים? זה פועל תת הכרתי, ומדובר באדם בעל רוח הקודש שראה שצאצאיו זה שמואל הנביא. ראה את הצאצאים שלו ברוח הקודש. אדוני, נגיעה זה שוחד שמעבר עיני חכמים. אני אסיים במה שאמר אורי זוהר, שיהיה בריא הצדיק הזה, הרב אורי זוהר, בתחילת הרצאה לפני שהוא מסביר לציבור את היהדות, הוא אומר להם, חבר'ה, אני עומד להסביר לכם פה משהו, תשפטו אתם, אבל תבינו, יש שופט ויש עורך דין. מה ההבדל בין שופט לעורך דין? עורך דין נעול על צד מסוים, הוא קיבל את ה-50,000 שקל שלו, או את ה-50,000 דולר שלו, והוא חייב להוציא את הקליינט שלו זכאי. לא מעניין אותו האמת בכלל. שופט אמיתי, הוא באמת אובייקטיבי ושומע את הצדדים. אתם שופטים או עורכי דין? אתם שופטים של החיים החילוניים ההפקרותיים, או אתם רק עורכי דין של החיים האלה? אתם רוצים באמת לבדוק את האמת? אתם מסוגלים להתנתק, אני יגביל אותי פה, יגביל אותי שם, או שאתה באמת רוצה לבדוק? יש בורא לעולם, יש עם ישראל, יש תורה. אתה רוצה באמת לבדוק? בבקשה, תנסה להיות שופט אמיתי ולא עורך דין. זה הפתיח שלו. זה מה שבאנו לומר הערב, אני רוצה לברך את כל המאזינים בברכת סייעתא דשמיא, שמחה תמידית. להיות כמה שיותר דבוקים באמת ולזכות להרבה הרבה אושר ולראות בקרוב גאולה שלמה וברור אמת הבריאה. אמן כן יהי רצון.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.